ובכן, אנחנו בעולת ראייה, השכמת הבוקר, בברכת הציצית למדנו את המילה ברוך, ועכשיו הגענו למילה עתה. עין בעין נראיתי היפאה האלוהית על ידי קדושת המצווה. אור הרצון של הוד מקור החיים מתגלה בתעצומות אורותיו המלאים. נגוהות והזרחות אורות קודשי קודשים. וכל התעלומה הכמוסה של הסתר העליון מתגלה בכל הדר קומת הנשמה האלוהית, המחיה בטובה את העולמים וכל יצוריהם. וחודרת היא בנשמת האדם פנימה. וכוחות החיים האציליים מתגברים, ובעון הרוח מתעלה, והאדם בא במעמד נוכחי מול אור שם השם, ובמלוא גודל יראת חרדת קודש, ופאר אהבת גילת אומן, מבטאו את האמרה הברורה, המביעה את הבהירות של הופעת אור אל עליון על כל מהותיותו, המוכרת בכל פעירה, והמאמר המבורר נוכח פני השם, אתה. ובכן, שני עקרונות יש כאן במילה אתה. שני עקרונות שהם חבויים במילה עצמה. העיקרון הראשון, אתה, הוא מדגיש כאן נוכח. זאת אומרת, מי שנוכח על ידי, אפשר לומר לו אתה. אבל המילה עצמה, אתה, א' ות', את בעברית זה אם. איתי, איתך, רק הניקוד משתנה. כלומר, אתה, זה נכון שאתה נוכח פה על ידי. אבל מעבר לכך נוצר הקשר ביני לבינך. אתה לא רק על ידי או בחרבת מקום, אתה איתי. אנחנו באותו מרחב, לא רק מבחינה גיאוגרפית או פיזיקלית או טופוגרפית. אנחנו בעצם חווים כמעט את אותה חוויה של קיום וחיים. לכן, באמירת אתה יש שתי משמעויות, שני עקרונות שמודגשים כאן. היחס להשם בהתגלותו, ולכן זה אתה. ההתגלות היא הנוכחות שהיא כאן על ידי, מולי, איתי, וגם אני משתנה על ידי זה, כלומר גם מעמד האדם משתנה. כשאני אומר גם לאדם אחר, אתה, זה לא רק שאני מציין את נוכחותו ואת היותו באותו מרחב איתי. גם אני משתנה על ידי זה, כי גם אני במרחב, באותו מרחב איתו. שני העקרונות האלה, שתי המשמעויות האלה ישנם כאן. לכן מדגיש הרב קוק, עין בעין, לא בעין אחת. יש עין השם אל יריב, גם שאנחנו לא רואים, הוא רואה אותנו, זה ברור. הפלא הוא שגם אנחנו רואים. מתי? בהתגלות. איך אנחנו רואים כאן? על ידי קדושת המצווה. על ידי קדושת המצווה נוכח לעובתנו המצווה. זה אותו רובד החשוב כל כך. כשאנחנו מקיימים מצווה, אנחנו לא רק עושים מעשה. זה מובן מאליו. אבל מכיוון שהמצווה צריכה, מצוות צריכות כוונה, אז ככה נפסק. מה היה כוונה? מה כאן הכוונה? כוונה שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים? זה לא מספיק. הכוונה, גם הכללית והבלתי מפורטת ביותר, זה שזו מצווה, כלומר שיש מצווה. אם חלילה אין מצווה, אז אין מצווה. אז אם אנחנו מתעמקים ומדייקים עוד יותר ועוד יותר, אז מה פירוש מצווה? אז אנחנו נזכרים בגילוי הגדול במעמד הר סיני, בעצם מעמד הציווי, ואחר כך בנבואה שבכל הדורות, ואחר כך בהשראת רוח הקודש שבכל הדורות של החכמים וכבר. מה כאן יש לפנינו? זה לא עניין של נעשה את המעשה וניפטר מהעניין. לא. לכן אנחנו מדברים על קדושת המצוות. אנחנו עוד נראה את זה כאשר, אשר קידשנו במצוות. יש לי עוד משמעויות כמו. הקדושת המצווה, הייחודים. מעשים אנחנו רואים, אנחנו עושים עוד ועוד ועוד ועוד. אנחנו עושים כל מיני מעשים. רוב המעשים זה מה שאנחנו צריכים. מה שאנחנו רוצים. לפעמים אנחנו לא כל כך רוצים, אבל אין לנו ברירה. כן, יש לנו טעם לכל מעשה שלנו. מדוע אנחנו עושים את המעשה הזה? הוא לא אחד המעשים הרגילים. זה מכיוון שזו מצווה. מכיוון שיש מצווה. לכן גדול המצווה ועושה. ממי שאינו מצווה. מדוע? כי מי שאינו מצווה ועושה את הדבר, אז הוא מצא טעם אנושי. יפה מאוד, כל הכבוד, מצוין, נהדר, אבל זה במסגרת כל מיני מעשים אחרים שהוא עושה. הרובד הזה שיש מצווה חסר כאן. חסר כאן. קדושת המצווה, הייחודיות של המצווה, במה? זה קדושתה. בזה שהיא מצווה. שיש מצווה. ולכן, כמו שלפעמים אדם נניח שאנחנו הכרנו ואנחנו אוהבים אותו, מתגעגעים אליו, הוא לא פה על ידינו. אבל אם אנחנו לוקחים איזה חפץ שלו לידיים, אז הנה כאילו הוא כאן. כאילו הוא פה, אנחנו נזכרים בו, זה לא החפץ. לפעמים אומרים, כותבים מודעות כאלה, יש לה, עבד משהו, יש לזה ערך סנטימנטלי. איזה ערך? או משהו, זהב, יעלומים, דברים. לא, יכול להיות דבר מאוד פעוט ערך מצד עצמו. אבל מכיוון שזה היה שייך למישהו יקר לנו, אז הערך הוא בשבילנו, לא בשביל אף אחד אחר. כן? אפילו אם נשאר איזה כפתור, זה לא משנה. כפתורים כאלה אפשר לקנות מיליון. זה... אבל זה אנחנו יודעים, שזה הכפתור שנשאר. כן? או איזה צעצוע קטן, או איזה דבר של מה בכך. כן? איזה ספר. יש לי בבית כמה חפצים שלי, מי זיכרונה לברכה. אין להם שום ערך אחר מלבד זה שזה של אמא שלי. ואני נוגע בהם, אני מסכר. אז נכון, היא לא כאן כבר, לא בעולם הזה, אבל אני נזכר בר, זה לא שאני עכשיו, זה ה... כן? יש דבר קטן שהיה בבוסם שהיא השתמשה. אני לפעמים קצת מריח אותו. לא בשבילי, אני לא משתמש. בשבילי זה משהו ש... עכשיו, על אחת כמה וכמה, יהודי שבא ניגש לקיים מצווה. גם אם יש לו הרבה טעמים טובים ויפים ומוסרים, למה המצווה הזאת? זה יפה מאוד, בסדר גמור. אבל עיקר העיקרים וראש וראשון, שיש מצווה. שהוא אמר. כמובן, מכיוון שהוא המצווה החכם והאמיתי, אז ברור שיש בזה טעמים נוספים. ברור שיש בזה חוכמה, ברור שיש בזה מוסר, ברור שזה מיטיב. זה הכל נכון מאוד. אבל קודם כל, הנקודה היסודית הראשונית ביותר זה שיש מצווה. לכן עין בעין. מבחינתנו זה הגילוי כאן, עכשיו. במעשה הזה, בתחושה הזאת, בידיים או בגוף, או במה שאנחנו עושים את הדבר. עין בעין נראיתי היפה התודעה האלוהית, ההופעה והיופי, אנחנו פעם אמרנו, כן, הפירוק של המילה הזאת, הסדר הנכון, באמת אנחנו מגלים בזה עוד המון טעמים טובים ומיטיבים וראויים, אבל קודם כל זה היפה האלוהית, על ידי קדושת המצווה. ועכשיו הוא מפרט את ההשתלשלות, את ההתגלגלות של המצווה, מן המצווה המקור העליון. אור הרצון של הוד מקור החיים מתגלה בתעצומותיו, וסליחה, בתעצומות אורותיו המלאים. קודם כל, אור הרצון. אור זה תמיד הופעה. תמיד זו הופעה. מה מאיר אלינו? הרי אם אין לנו, נניח גם בדברים אור של פיזיקלי, העין יודעת לזהות רק ספקטרום מסוים של, 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 שלזה אנחנו קוראים אור. לשאר אנחנו לא רואים, כמו בשמע. זאת אומרת, תמיד מה שמופיע אלינו, מה שניכר על ידינו, מה שאנחנו יכולים להכיר. אור הרצון, כלומר, מכיוון שדיברה התורה בלשון בני אדם, וציוותה על מעשים שאדם יכול לעשותם, זה לשון בני אדם. אז זה אור הרצון. הרצון האלוקי, אין לו גבולות. אין לו כילוי ולא. אבל מה נוגע אלינו? יש לו ספקטרום מסוים. זה לשון בני אדם. זה מה שאדם יכול לעשות. להבין ולדעת. זה מבחינתנו אור. כל השאר אנחנו לא יודעים. אנחנו לא אומרים שלא, ואנחנו לא יודעים. אנחנו לא חשים בכך. פה אנחנו כן חשים. אור הרצון של הוד מקור החיים. ספירת ההוד במקור החיים, שהיא ספירה של עבודת השם, כי הוד זה גם מזוהה עם אהרון, נצח עם משה, הוד עם אהרון. במצווה יש משה שמעביר לנו את הדבר, ואהרון שמצווה לעבוד, לעבוד את השם. זה עיקר תפקידו. מצווה בפועל, עשייתה, זה עבודת השם. כמו מצווה על אהרון לעבוד במשכן, חוץ מכל שאר המצוות, כמו כל יהודי שהוא חייב, אבל בזה הוא מתבלט, אז גם אצלנו. הוד מקור החיים, הרצון הזה, אור הרצון של הוד מקור החיים, מתגלה בתעצומות אורותיו המלאים. למה מלאים? מכיוון שאנחנו מכירים את המצווה ועשייתה עד לפרט האחרון. כל האורות, עצם האמירה ופרטיה וענייניה, מקומה וזמנה והמצב שאנחנו צריכים להיות בו, אתם מכירים. אם ישאלו יהודי רגיל, למה אתה לא מניח תפילין בשבת? מניח. או בחושר, אז לא כל אחד ידע להשיב בדיוק, אבל לא, זה לא גדרי המצווה. זה הוא יודע. מה, למה, איך למדו את זה, זה לא כל כך משנה עכשיו, אבל זה לא גדרי המצווה. מדוע אתה לא שומר שבת ביום רביעי? שבת זה דבר מצוין, יפה מאוד, נפלא, אבל אתה עושה גם ביום רביעי. זה לא גדרי המצווה, לא צוויתי. סתם כך אני יכול להתבטל מכל מיני דברים, גם ביום רביעי כמובן, כן? יש אנשים שמקפידים על זה כמה ימים בשבוע, אבל הם לא קוראים לזה שבת. לפעמים קוראים לזה שביתה, אבל לא שבת. כלומר, זה לא גדרי המצווה. האורות המלאים שדווקא את זה תעשה, דווקא אתה ולא אחר, או אתה בגיל מסוים, באופן מסוים, בצורה מסוימת. זה האורות המלאים, לא אורות חסרים. ואם איזה פרט בהשתנות המצב לא יודעים איך, אז מבררים את זה, מנסים ללמוד אותו ולמלא את החסר. כן.
אם יש במצוות, יש הרבה פרטים שהם כאילו דרבנן.
נכון.
אז זה גם נחשב...
בוודאי, כי גם תורה שבעל פה, היא באמת זה יכול להשתנות. לפי מה? לפי המצב. למה נקבעו דברים כך ולא כך? לפי המצב.
מרצון של ה...
כן?
של השם מתגלה דרך.
נכון מאוד, מכיוון שבאופן כללי מי שקובע איך ומה כשלא יודעים ולא מבינים זה בית הדין. זה החכם. בהחלט. אז זה משתלשל ומתגלגל מן המקור העליון ביותר עד למציאות הממשית המעשית ביותר. בתורה שבכתב ובתורה שבכתב. בכל סדרי הלימודים, גם אם השתנות הדברים, משתנים גם הפרטים. זה נכון. אבל הם ידועים בזמן המסוים הזה. הם ידועים. לפעמים באמת יש שאלות בהשתנות הזמנים. הנה, הזכרתי את זה פעם אולי. בתחילת מלחמת העולם השנייה. היה בליטא קונסול יפני. לא, בלטביה. קונסול יפן בלטביה. לטביה הייתה לפני כן מדינה עצמאית, אבל היא כבר חולקה, ורובה עברה לצד הסובייטי, אבל היה שם קונסול יפן. צדיק חסיד אומות העולם. כשהתחילה המלחמה, והוא ידע דרך המקורות שלו, כי ממשלת יפן הרי הייתה בעצה אחת, בברית אחת עם גרמניה הנאצית, שרב אמר יהיה גורלם של היהודים, הוא היה מוכן להנפיק על דעת עצמו ויזות מעבר, בלי לשאול את הממשלה ביפן, כי היו עשרים עליו, הוא ידע את זה, לכל יהודי שיבוא לקונסוליה, לעבור דרך ברית המועצות, לנסוע ברכבת הטרנס-סיבירית, להגיע לשטח שהיפנים כבר כבשו ביבשת מסין, מנג'וריה ושנגחאי, העיר החשובה שם, ושם יעשו מה שיעשו, העיקר שיתרחקו מהנאצים כמה שיותר. היו יהודים שהוא דיבר איתם, והם הלכו מקהילה לקהילה, מישיבה לישיבה, היו בלטביה, היו הרבה יהודים יחסית. היו כאלה שאמרו, מה עכשיו אנחנו ניכנס להרפתקה כזאת, מי יודע מה יהיה, והם לא רוצים. ישיבה אחת, חוץ מהרבה יהודים פרטיים, ישיבה אחת הסכימה, ישיבת מיר. ישיבת מיר הסכימה. ראשיה ותלמידיה, מי שסידר את זה היה אז בחור צעיר, אדם צעיר, זרח ורהפטיק, שהיה איש המזרחי, והם ניצלו על ידו, הם קיבלו רישיונות מעבר, והם הגיעו לשנגחאי, ושם הייתה קהילה יהודית קטנה, אבל לא היו אנשים לא דתיים, אבל הם הגיעו. טוב, הגיעו, כמובן לא הייתה שם מלחמה, היה מצב לא הכי טוב, אבל בסדר גמור, לא הייתה שום סכנה. אבל זה נמצא כל כך רחוק, במזרח הרחוק, שהימים לא אותם ימים כמו באירופה, כי יש הבדל בה. ופתאום הייתה להם שאלה במיוחד לקראת הימים הנוראים, יום כיפור. יום כיפור, אלה ראש שנה, אתה יכול... אבל מה יהיה עם יום כיפור? אז הם חשבו אפילו לצום יומיים, כי ביום זה שהם הביאו את הלוחות מאירופה, כמו באירופה, או ביום שנהוג לפי הלוח שמה. והם שלחו שאלות לרבנים חשובים, טוב, באירופה כבר היה, לא היה את מגישול, היה כל בקום ולקה, אבל בארץ ישראל, באמריקה. וענו לה תשובות, הייתה תשובה של החזוניש, והיו תשובות. ובסופו של דבר הם נהגו דווקא על פי דברים של רב יהודה לוי, שכל הזמן צריך ללכת לפי ארץ ישראל, לפי הזמן של ארץ ישראל, וככה אמרו להם, לא לתלול לצום ימיים, לעשות לפי מה. אז הנה הייתה שאלה, שמצווה של יום כיפור, מצווה של יום, של יום צום ותענית ותפילה ועבודה. נו, מה עושים? הנה השתנו את המצב. ככה הם ידעו מה שהם ידעו, הם היו פחות או יותר באותם הזמנים, היה רק יותר צפונה מארץ ישראל, אבל פחות או יותר זה היה אותם ההבדלים של שעה, שעה וחצי, בשקיעה, בזריחה, זה לא נורא. פתאום הם מצאו את עצמם, איפה שלא היו קודם יהודים, ויהודים שהיו לא התעניינו כל כך, מה לעשות ביום כיפור לצערנו. היה צריך לפסוק. פסקו וקבעו, קבעו מה שקבעו, זהו, ככה נהגו. זאת אומרת, אפשר וצריך למלא את החסר. יש חוסר, יודעים מה היה מצווה, יודעים באופן עקרוני איך לקיים, אבל מה לעשות במציאות נתונה, לפעמים לא יודעים. מי יעשה את זה? הצריכים החכמים לשבת על המדוכה ולפתור, ומה שהם פותרים, ככה צריך להיות. זה פחות או יותר. אז זה אני נותן, וזה אורות המלאים. יש תעצומות של אורות מלאים. מלאות האורות שהם מגיעים מהמקור הנשגב, אור הרצון של הוד מקור החיים, מתגלה בתעצומות אורותיו המלאים. נגוהות והזרחות אורות קודשי קודשים. הכל מצד אחד הוא בקודש הקודשים. של תעלומה, נשגבה מה שהמקובלים קוראים לספירות הראשונות, רישא דלויט ידה, משהו הראש, לא יודעים משהו, דיברנו על המשל הזה, כן? בראש אמנם יש מוח והכל, אבל לא רואים מה שמתרחש במוח, לא יודעים. המצח הוא סוגר את זה. המוח הוא יושב לו בחושך שלו ומנהל את העניין. כמו קודש קודשים, הוא בחושך שלו ומשם הכל מנוהל. כן? כל המקור של כל המצוות, של כל הציוויים וכל המעשים וכל הערכים וכל הדברים הם באים משם. זה קודש קודשים. וכל התעלומה הכנוסה של הסתר העליון מתגלה בכל הדר קומת הנשמה האלוהית. כן. איך זה מתגלה? קודש הקודשים מגלה את עצמו על ידי כלי המקדש מסביבו, על ידי המנורה והשולחן ולחם הפנים ומזבח הקטורת והמזבח, וכל שמתרחקים עוד ועוד ועוד בעזרת כהנים, בעזרת ישראל, בעזרת... כן? המחיה בטובה את העולמים וכל יצוריהם. בלי קודש קודשים, וכל העזרות ולכל הכלים, אין ערך. עם קודש קודשים, מכיוון שהם ההתפשטות, הם ההערה כלפי המציאות, כלפי החוץ. אז הכל, כל התעמות, התעלומה של הסתר העליון מתגלה בכל הדר קומת הנשמה הישראלית. זה כמו הנשמה, כי גם בית המקדש הוא כמו הנשמה. יש קודש קודשים, שזה המקור העלום ביותר. אחר כך קודש במדרג אותה. ואחר כך יזר הבית, ואחר כך קדושת ירושלים. ואחר כך קדושת הארץ לפי מדרגותיה וכולי וכולי. אז זה כמו הנשמה, בכל הדר קומת הנשמה. בקומה הזאת יש גם כן, יש מה שקרוב יותר לקודש קודש, מה שיותר כלפי חוץ. קומה שלמה, מה שלמעלה או מה שלמעלה, כן.
בעצם על ידי המצוות אנחנו מגלים את ה...
אז על ידי המצווה בעצמה היא גילוי, והיא מביאה אותנו להבין את התהליך, כיצד המצווה מגיעה מהמצווה. כן? ואז נבנית לפנינו כל הקומה כולה. המקור הנעלם והנשגב, ומה שמתגלה ממנו, ואחר כך מה שמתגלה הלאה ועוד. כל מה שהיה בהר סיני משה, ואחר כך הנביאים האחרים, ואחר כך החכמים על המוסמכים, ואחר כך וכו'. כל הקומה כולה, עד שאנחנו מקבלים את המצווה כמו שהיא, במצב המסוים הזה. והקומה הזאת, ההשתלשלות, האצילות הזאת, היא מחיה בטובה את כל העולמים וכל יצוריהם. כי בדרך כל הרצונות וכל הערכים וכל הנטיות הנפשיות וכל כל ה, הדברים שמתעוררים ברגש, ברצון, בשכל, בדמיון, הכל הכל, הוא חייב להיות קשור לזה. הכל. זאת אומרת, זה עולם עשיר ומלא, שהסוף מעשה הרי במחשבה תחילה, שהמעשה הסופי הוא כולל את הכל, הוא הכלי הכולל הכל. כל מה שהיה באמצע. מי שחושב על זה, אז יכול גם לגלות את הכל. מבחינה זאת, גם האתה הזו בכל הקומה כולה. האתה זה לא רק שתי נקודות, הנקודה הסופית והנקודה העליונה, וזהו. אלא כל הקו כולו שהוא מחבר בין הנקודה העליונה הנעלמה, קוצו של יוד, לבין הנקודה התחתונה ביותר, שהיא בתוך עולם העשייה, והיא נוגעת לכל אחד מאיתנו. הרי אנחנו גם כן פרט מסוים בתוך כל ה... ובפרט הזה יש לנו גם כן כל הקומה הזאת של רצון ושכל ודמיון ורגש ותחושה, וגם אצלנו זה עובר את כל הדרגות האלה. הרבה פעמים אנחנו לא מספיק מודעים לזה, כן? לא שוהים לפני כל מצווה עד כדי כך. כן, אבל באופן עקרוני זה נכון. גם אם אנחנו לא מודעים גם בדברים אחרים, אבל זה ככה זה. ככה זה עובד באדם. יש פעילות במוח, והיא פועלת, מה שהיא פועלת על ידי כל החושים, ומגיעה עד שהיא מגיעה גם לתנועה האחרונה של כל אצבע, של כל דבר. אין אפשרות, אם חלילה יש נתק באמצע, זה לא יהיה. אז היא מחיה בטובה את העולמים בכל יצוריהם, וחודרת בנשמת האדם פנימה. כאן הרב כאן מדבר על מה שזה נוגע לאדם, העושה. לא רק שהוא יכול להכיר בגדולת המצווה, אבל מה זה פועל עליו? הוא פועל את רצון המצווה. בסדר, זה הבנו. אבל עכשיו, מקצות האצבעות שלו, זה חוזר פנימה גם. יש הרי גם תהליך הפוך. כל מה שאנחנו נוגעים בו, הוא מפעיל את כל מערכת העצבים שלו. אחרת לא היינו מרגישים, לא היינו חשים בזה. אז יש, כן, אפשר לראות, היום קל לראות את זה, קל. אפשר לראות את זה. במכשירי MRI, כשלפעמים בודקים עד כמה הפעילות היא טובה ומסודרת, אז נותנים לאדם משהו לנגוע, ואתה רואה, הופ, יש פעילות באזור מסוים של המוח, ופעילויות שונות, אם זה מגע של יד, אם זה ראייה, אם זה שמיעה, אם זה משהו אחר, אם זה פעילות בבטן, הכל פעילות, אתה רואה מיד כל המערכת כולה. דבר נפלא. אז פה עכשיו המעשה עצמו חודרת בנשמת האדם פנימה, וכוחות החיים האציליים מתגברים. הן מבחינה מודעת, כשאנחנו מודעים לזה שאנחנו עושים את המצווה מפני שיש מצווה, וממילא אנחנו מרממים את עצמנו לדרגה של המצווים, שאנחנו היחסנים, שהתכבדנו בזה שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו מתייחס אלינו בכלל. הוא אומר את זה, תעשו את זה, לא תעשו, זה יהיה טוב לכם, זה לא יהיה טוב לכם. ומי אנחנו? והן בצורה גם לא מודעת. עצם זה שאנחנו עושים את זה, זה מחולל בנו תהליך מסוים. כוחות החיים האציליים מתגברים, האציליים שהם קושרים אותנו אל המקור העליון. כי זה נקרא ההצלה, כלומר, השתלשלות והתגלגלות מן המקור העליון עד לתחתון, וכן להפך. וגאון הרוח מתעלה. ממילא, דווקא על ידי מעשה, זה מאוד מעניין, על ידי מעשה המצווה, מה מתעלה הרוח שלה. במידה שאנחנו מודעים יותר ויותר, אבל אפילו גם במודעות מועטה, מאוד פשוטה. גם זה הרוחניות שלנו עולה. כלומר, לא רק הצורך שהוא גשמי מנחה את חיינו, אלא גם הערך של מי אנחנו. אמנם יש גם דרגות בזה. אם אדם מונע רק מיראת עונש, אז זה קרוב לצורך גשמי. מה הצורך הגשמי? אומרים, למה אתה עושה את זה? אבל אני לא רוצה להיות רעב. למה אתה עושה? אני מפחד שיתנו לי מכות שם, אני יודע, השומרים, השוטרים. אז מה? ופה יראת עונש, מה? לא, הקדוש ברוך הוא יכול להניש את זה. נכון, אני חושב עליו. זה גם עניין שתורם לרוח שלי. לכן, יראת העונש זה הדרגה התחתונה ביותר, שממש כשאין ברירה. כשאין ברירה, אם כי היא מאוד חזקה. שתהיה, כמו שאמר רבי יוחנן בן זכאי, נכון שבאו אליו לבשעתו האחרונה, אז הוא בירך אותם. שתהיה יראתם כיראת בשר ודם, יראת השם. אמרו, רבינו, עד כאן, ככה אתה מחזיק אותנו. הוא אמר, ולוואי. אתה אל תזלזלו בזה.
אבל העונש הוא לא
נמצא
פה, העונש הוא בעולם הבא.
הם מאמינים, לא, לפעמים גם בעולם הזה, אבל גם לא חשוב, אדם שמאמין, גם מי שלא מאמין, אז הוא יכול לזלזל בזה, זה יבוא, אבל הוא מזלזל בזה. מי שמאמין, מספיק נבון בשביל ימין, שאומר, מה זה משנה? כמו שיש הרבה אנשים ששואלים אותם, למה אתה לא גונב כסף במקום עבודה? הוא אומר, אני מפחד מהשוטרים, אולי איפה השוטרים, אין שוטרים. הוא אומר, כן, אי, עכשיו אין, אבל מחר יבואו עם בדיקה, אם אני יודע ממס הכנסה, מה אני אעשה? אז אני אשב 10 שנים בבית הסוהר, לא רוצה.
הוא אומר, אתה יכול לדמיין עונש גשמי.
מה?
הוא אומר, אתה יכול לדמיין.
נכון, 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 אני רק אומר, זה שזה לא נמצא עכשיו, אדם נבון, הוא מבין, בסדר, לא עכשיו, אז מה יהיה? יהיה מחר, מה? זה מספיק חזק, הוא לוואי. כלומר, רבי יוחנן בן זכאי יודע את הפסיכולוגיה הנשית. שאם לגמרי יגידו, לא, לא יהיה. לא יהיה. טוב, אפשר לחגוג בינתיים. אז זה מאוד חזק, אבל מאידך גיסא זו הדרגה האחרונה. הדרגה התחתונה. קרבה להיות מין צורך כזה, אין לי ברירה, אני צריך להתנהג כמו שכן, כראוי. אבל באופן כללי, גם מזה גאון הרוח מתעלה. גם מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. לא יודע אם סיפרת לכם, פעם סיפר לי את הסיפור הזה, אני חושב שהוא לא המציא אותו, אבל יש במבשרת הרב יוסי שריד. אז הוא יודע הרבה סיפורים, אז הוא סיפר לי פעם על יהודי שכשהוא כבר היה אדם מבוגר, תלמיד חכם, ידוע וחגגו, אז הוא אמר, אתם לא יודעים למי אני חייב כל חוכמתי, כל תורתי. אמר לי, בטח יגיד, אב גדול שעוזם. הוא אומר לי, חתול. מה חתול? מה שהיה חתול? מה? אז הוא אומר, תראו. כשאני התחתנתי, אז אשתי הצעירה, הייתה בת של אדם עמיד. והוא אמר, אני מקבל אותך כחתן, אבל אתה צריך ללמוד תורה. הוא אומר, אני אהבתי את האישה, אמרתי, בסדר, הסכמתי. ומכיוון שהם היו אנשים עמידים, אז לא רק שהם נתנו לנו חדר בבית עם כל מה שזה, אבל בנו לי חדר לימוד במיוחד בשבילי. שיהיה לי שקט ונוחות, וקנו לי ספרים, טוב, בסדר. עדיין, טוב, יש כיסא ושולחן וספרים, זה עדיין לא אומר שלומדים, אפשר לעשות. זאת אומרת, בשעה 10, כבר קמתי, התפללתי, אחת בוקר, 10 או 11, החותנת בשביל לכבד אותי, הייתה הופעה עוגיות טריות, כל יום הייתה מכניסה לי ככה עם קוסטה. ואומר, טוב, אומר, הייתה מכניסה לי ועוזבת, הולכת, כדי לתת לי ללמוד, כן, שקט. וסוגרת את הדלת, הוא אומר, אני כל פעם שהייתה עוזבת, שמעתי רחשים מאחורי הדלת. הוא אמרתי, בטח החותנת עומדת אחרי הדלת ומקשיבה אם אני באמת לומד או לא. לא נעים? אז אומר, טוב, התחלתי ללמוד. אחרי שכבר ממש התחלתי ללמוד, אז נמשכתי. ואחרי איזה שנה או משהו כבר, אני כל פעם שמעתי את הרחשים. ואני כבר התרגשתי, כמה אפשר? פתחתי את הדלת להוכיח אותה, אני רואה איזה חתול. למה? החתול הריח את הריח של העוגיות, חמאה. אז הוא רצה גם כן, אלא מה הדלת סגורה? אז הוא היה ככה עושה. הוא אומר, כל תורתי מחתול. אני למדתי בגלל שהחתול עשה ככה לדלת. אז, אז מתוך שלא לשמע, יבוא לשמע. אפילו אם זה בא מירת עונש. אפילו אם זה בא... יש גאון הרוח מתעלה. עצם שימת הלב. שימת לב. ראשונית. גם אם היא נובעת מאיזה עניין צדדי. גם היא יכולה לגרום לאדם להתעלות. והאדם בא במעמד נוכחי מול אור שם השם. אור שם השם. שוב, גם שם בעצמו זה דבר מיוחד. האור שלו זה המשמעות שאנחנו מבינים. מצד אחד חז"ל אומרים, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך. כל התורה כולה. אין מילה בתורה שהיא לא חלק משם השם. אלא מה? אנחנו לא... לנו זה לא אומר. מה זאת אומרת שמותיו? גם כן גילויו. לא את כל הגילוי אנחנו יכולים לדעת, להבין. מה? רק את האור. מה שאנחנו קולטים מדברי התורה, זה גם כן שם השם. זה גם נקרא הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. ואז לא רק שהשם, אנחנו במעמד נוכחי מול אור שם השם. גם אנחנו רואים, גאון הרוח מתעלה, אנחנו מודעים, אז ממילא אנחנו עומדים מולו. לא רק הוא עומד מולנו, גם אנחנו עומדים מולו. זו הפעולה על האדם. על זה אמרו, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות. לא אמרו, רצה הקדוש ברוך הוא להתגאות על ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כאילו, אתם אל תשכחו אותי, אני פה, אתה אל תדעו, אני פה, וגם בערב, וגם בבוקר, וגם בלילה, וגם זה. לא, זה לא חסר לו להתגאות עלינו. רצה לזכות את ישראל, רצה להעלות אותנו, להיות ראויים, לעמוד ניחכו, כן? לעמוד מולו בכל קומתנו גם אנו. בכל קומת הרצון והשכל והדמיון והרגש והתחושות שלנו, שאנחנו נהיה ראויים. ובאופן כזה, כשאנחנו עומדים לקראת עשיית המצווה, ומה עוזר לנו להיות מודעים יותר? הברכה שאנחנו מברכים. אנחנו לא רק עושים את המעשה, אנחנו קודם מברכים. אז בברכה אנחנו נותנים ביטוי לאותה ההכנה הנפשית, הכוללת, הרוחנית, לקראת עשיית המצווה. וזה הביטוי לכל הקומה שלנו מול הדר, הקומה של אור, האור האלוהי המופיע אלינו. ובמלוא גודל יראת חרדת קודש, ופאר אהבת גילת אומן. יש שני הצדדים תמיד, היראה והאהבה. מצד אחד היראה שהיא מסמנת את ההבדל בין המצווה למצווה, בין הנשגב והנעלם אבל האדיר והעצום לבין האדם שהוא כולו כאן, כולו גלוי, כולו מאוד מסוים. זו יראה. ואם היא מתעלה מיראת עונש ליראת חטא ומיראת חטא ליראת הרוממות שהיא הנפלאה מכולן, כך צריך להיות, זו הגאון הרוח באמת לגמרי, אז זאת היראה וחרדת קודש. חרדה פה לא חרדה נפשית של דברים קשים, אלא הרגישות לכל פרט ופרט. להיות חרד לשלומו של מישהו, זה להיות רגיש לכל דבר, איך הוא, האם הוא ממצמץ בעיניים או לא, האם הוא מזיז את הידיים ואת הרגליים, לחרות לבריאותו של אדם. זו החרדה במובן הטוב של אדם. להיות רגיש לכל פרט ופרט. יראה זה עניין כללי של ידיעת ההבדל, ידיעת הגודל מול הקוטב, והחרדה זה גם ידיעת הרגשת הפרטים של כל זה. זה מצד אחד. ופאי ראוות גילת עומק. והצד של אהבת השם. יש יראת השם ואהבת השם. ואהבת השם היא באה קודם כל בפאר. כלומר, מה שזה מסתעף אלינו. כן, כמו פוארות של העץ, שהנה זה מגיע, כל הזה מגיע אליי. העץ זה לא רק השורש שלו, לא רק הגזר שלו, גם כל הענפים, וענפי הענפים, והעלים, וכל מה שזה נוגע לנו. אז הוא חוסה בצילו של העץ, והוא נהנה מפירותיו, והוא מתפעל מיופיו, והוא יכול גם להנות מעצם הדברים עצמם. פאי ראוות גילת עומק. גילה זה גם כן סוג של שמחה, של גיל. כן, זה גם מלשון שזה מתגלגל. גיל זה שמחה שלא נעצרת, אלא היא מתגלגלת. וגם מגלה, גילת עומק. באמת, איך היא, למה היא מתגלגלת? כי היא מתגלה יותר ויותר, נכון. אז גיל זה סוג כזה של שמחה. אהבה שגם היא מתגלגלת ומתגלה יותר ויותר, יותר ויותר. ומתפארת בזה, כן. כלומר, מסתעפת. אז במלוא גודל יראת חרדת קודש ופאר אהבת גילת אומן, אומן זה אמונה כמובן, אמונה חזקה, יציבות. כן. מבטא הוא את האמרה הברורה. כאשר הוא מגיע למעמד כזה, למצב שכזה, אז הוא גם מבטא, גם מוציא מהפה במבטאו את האמרה הברורה, המביעה את הבהירות של הופעת אור אל עליון, על כל מהותיותו מצד אחד, העצמית, הפנימית, המוכרת על ידי הכרה שלנו בכל פעירה. כלומר, יש כאן עניין של, אנחנו לומדים את זה מהצד ההפוך, יש כפירה בעיקר וקיצוץ בנטיות. כפירה בעיקר שבכלל לא כופר בעיקר, אבל לא, אין הסתעפות, אין צורך בזה. ופה יש גם הופעת אור אל עליון על כל מהותיותו, זה העיקר, זה המצווה בשגב תעלומתו, והמוכרת על ידי ההכרה שלנו בנטיות, כלומר כל פערה, כל אותו פער, כל אותה הסתעפות עד אלינו, בכל הנבואות ובכל המעמדות ובכל הדברים, זה מסתעף ומגיע עד אלינו. אנחנו יכולים להכיר את זה. מה שנוגע למהותיות העצמית, אנחנו רק מכירים שהיא קיימת ולא מכירים אותה עצמה. אבל כל מה ש... כן, כמו בשוב, כמו בבית המקדש, קודש קודשים לא נכנסים, חוץ מ... כן, פעם אחת, אבל בכל השאר העבודות, דווקא כן, מסתכלים ורואים, רואים ועושים ופועלים, זו ההכרה, זה כל מה שאנחנו יכולים להכיר. מצד המנורה, זה החוכמה. מצד שולחן, לחם הפנים, זה בתחום ההרגשה, ומצד מזבח הקטורת וריח, וכל החושים וכל מה שכל מה שהכרה בעצם פועלת על ידו, כל מה שזה מוכר, זה מוכר לנו. המוכרת בכל פעירה, הוא מכיר, זהו בעצם חוזר, המביעה והמאמר המבורר, נוכח, נוכח שוב, זה בגלל שזה אתה, זה נוכח, נוכח, נסתר, זה הוא, ונוכח, זה אתה. המבורר נוכח פני השם, אתה. אתה, זה בעצם התוכן של אתה, ברוך אתה, כן.
בעצם,
אתה
זה קשור לאהבה, זה קשור
לאהבה. לא, לא. אי אפשר שיהיה רק נוכח אם אנחנו לא נותנים את הדעת על הנסתר. אחרת זה גם לא חידוש, אם זה רק נוכח. אדרבה, החידוש הגדול שהנסתר העצום והנפלא הוא גם נוכח. נכון, אז יש בברוך הוא נסתר. מקור הכל, ואתה הוא גם נוכח, הוא לא רק נסתר.